ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אז התחלנו בשבוע שעבר, התחלנו את קריאת שמו וברכותיה, עמוד 130. אז התחלנו לראות שקריאת שמה נחלקת לשני נושאים: עדות על ייחודו לברך, והחלק השני קבלת עול מלכותו. ועל זה הוא אמר שהעדות על ייחודו יתברך נחלק לשלוש הבחנות: יחיד במציאות, יחיד בשליטה ויחיד בהנהגה. נראה עוד פעם איך הוא מגדיר את ההבחנות. והנה, זה העניין: כי הבורא יתברך שמו ימציא ברצונו נמצאים שונים עליונים ותחתונים, רוחניים וגשמיים, בסדרם בסדרים שונים, ונתן בחוק כל אחד מהם לפעול פעולות ולעשות מעשים, להתגלגל בגלגולים ובסיבובים רבים ובדרכים שונים, כפי מה שפלגה חוכמתו יתברך לכל אחד ואחד. ואומנם, הנה הוא יתברך שמו השורש והסיבה לכולם, לכל הנבראים, הוא השורש והסיבה לכולם. בעניין זה מובן בשתי בחינות: בבחינת המציאות ובבחינת הפעולה. בבחינת המציאות, מה שכבר ביארנו בחלק ראשון, מתכוון לחלק ראשון, פרק ראשון, איך כל המציאויות כולם תלויים בו יתברך ונמשכים מרצונו, מה שאינו כן מציאותו, שהוא מציאות מוכרח מצד עצמו ובלתי נתלה בזולתו. אך כל שאר המציאויות אין להם מציאות אלא מצד מה שהוא יתברך שמו רצה בהם ומקיימם ברצונו. אז כיוון שכל הנבראים כולם חייבים להיות תלויים בסיבה שקדמה להם, ולכן הם לא יכולים להיות מוכרחים להימצא אלא הם נמצאים רק מסיבת מי שקדם להם שרצה בהם, אבל מציאותו יתברך היא המציאות היחידה שהיא מוכרחת להימצא מצד עצמה, וממילא היא גם לא תלויה בזולתה. יוצא שבעצם הקדוש ברוך הוא סיבת כל הנמצאים מעצם היותו מוכרח המציאות. כיוון שהוא הסיבה המוכרחת לבדה, יוצא שכל נברא גבולי אחר הוא נמצא רק עד כמה שהכרח יימצא חפץ שיימצא. ספר יש? אולי ספרים? אולי יש עוד ספרים? אנחנו כאן עוסקים בשלוש הבחנות בייחוד בקריאת שמע. הרמח"ל מבחין, אומר שהוא בשעה שמכוונים ואומרים השם אלוקינו השם אחד, אז צריך להבחין שלוש הבחנות: שהוא יחיד במציאות, יחיד בשליטה ויחיד בהנהגה. אז כעת אנחנו מתחילים לפרט הבחנה הבחנה. הבחנה הראשונה היא שהוא בבחינת המציאות. נקרא את זה עוד פעם, מה שכבר ביארנו בחלק ראשון: איך כל המציאויות כולם תלויים בו יתברך ונמשכים מרצונו. חייב להיות שכל מציאות שנמצאת חייבת להיות תלויה בו, כלומר ברצונו, רק רצונו מאפשר את קיום אותו נמצא, מה שאינו כן מציאותו, שהוא מציאות מוכרח מצד עצמו ובלתי נתלה בזולתו. אך כל שאר המציאויות אין להם מציאות אלא מצד מה שהוא יתברך שמו רצה בהם ומקיימם ברצונו. אז בזמנו למדנו בחלק ראשון, פרק ראשון, למדנו את היסודות הראשונים, שש ידיעות שורשיות שהרמח"ל שם כתב כשורש כל אמונת ישראל, שכל שאנחנו מחויבים לשלול ממנו יתברך את כל הגבולות שקיימים בנו, ואחד מהגבולות שלנו שאנחנו יכולים להיעדר ויכולים להיות. חלק מהגדרת הגבוליות שלנו שאנחנו לא חייבים להימצא. למה אנחנו לא חייבים להימצא? כי מישהו קדם והמציא אותנו. כיוון שאנחנו תלויים בזולתנו, אנחנו הרי בעלי גבול. אם אנחנו בעלי גבול, מישהו יגביל אותנו. אז על כורכך שאנחנו תלויים במי שקדם לנו. המציאות היחידה שהיא מוכרחת להימצא מצד עצמה והיא לא יכולה להיות נהדרת, זה הבלתי גבול. הבלתי גבול שקדם לכל מערכות הגבול הוא מוכרח המציאות כלשון הרמב״ם. מה פירוש מוכרח המציאות? מוכרח להימצא ואין אפשרות שהוא יהיה נעדר, כי היעדר נופל רק בנברא מחודש ולא נופל היעדר בסיבת המציאות בעצמה שהיא בלתי גבול. זה יסוד היסודות שאחד משש הידיעות שאותם הוא מונה שם. אומר רמח"ל, ההבחנה הראשונה שאנחנו צריכים לכוון בקריאת שמע, שהוא יחיד במציאות. ושוב פעם להיזהר, לא הכוונה היא שאין מציאות חוץ ממנו, שהרי מהרגע שהוא יצר את בעלי הגבול אז יש מציאויות חוץ ממנו. אסור לייחס את עניינו לגבוליות. ממילא כשיש שולחנות ויש אותנו, אז אסור להגיד שהוא הנמצא לבדו, אבל הוא סיבת המציאות. המציאות אין לה סיבה להימצא אלא אם כן רצונו חפץ בה, כי אין לה סיבה עצמית מצד עצמה אלא היא חייבת להיות תלויה במוכרח המציאות.
יש סברה להגיד אבל שאין שום דבר חוץ ממנו?
לא, זה אסור להגיד, זה הקשמה.
ממש אני רואה זה חלק ממנו, כי
אסור להגיד את זה. אתה ייחסת את הבלתי גבול לגבול.
למה
יחסית? אין יחס בין בלתי גבול לגבול.
אבל ברגע שאני אומר שכל המציאות כולה יש לה ביטוי של אלוקות, למה יחסית?
מה זה ביטוי? תסביר מה אתה מתכוון ביטוי של אלוקות. אתה יכול להגיד שאם הוא יצר את הבריאה במתכונת כזאת, בוודאי הוא מעביר לנו כאן, ותלוי בתוכנית מדויקת שמצוירת בצורה הכי שלמה באופן הזה.
אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא באיזשהו אופן מתבטא בשולחן,
זה ממש הגשמה.
פועל
מה?
פועל במציאות.
פועל, הוא יכול לפעול, אין בעיה. פעולה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה בפעולה, ולא על מציאות.
אני יכול להגיד אבל שהמפגש שלי עם השולחן הוא בעצם אשליה ובאמת יש רק אותו?
לא, כי הרי הוא יצר את הגבול. אתה רוצה להתעלם מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? האם זה יהיה נכון להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יצר את עולמו? אנחנו חיים באשליה? אז בעצם חס ושלום אנחנו חס ושלום מתכחשים לכל עיקרי תורה, שהוא הקדוש ברוך הוא חייב אותנו כבעלי בחירה חופשית לחיות בעולם גבולי ולהתמודד בין טוב לרע. אז אם אנחנו חס ושלום נתייחס למשהו כאשליה, אז יגידו לי שאולי גם חס ושלום נוכל להגיד שאולי גם חובת מצוות תפילין היא אשליה. איפה יהיה הגבול? מתי אני ידע מה אשליה ומה לא אשליה? כן.
מה הגדרות של חלק אלוה ממעל?
חלק אלוה ממעל זה כמו שתגיד שהקדוש ברוך הוא פועל בנו. איפה הוא פועל בנו? הוא לא פועל בנו דרך הגוף, פועל מתקשר איתנו בדרך בלתי ברורה, ידועה, דרך חלק הנשמה. יוצא שהנשמה היא נחלת פעולת השם. אבל לא שחס ושלום יש יחס בינו לבין עניין גבולי. הנשמה היא הרי גבולית. אלא, כיוון ששם הוא פועל, שם הוא מתקשר, אנחנו קוראים לזה חלק השם. כמו שהפסוק אומר, הפסוק אומר באיך, איך הוא אומר? חלקי השם אמרה נפשי. אז פירוש הדבר, הכהנים אומרים, התורה אומרת אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל, אז כל כהן הוא חס ושלום אלוקות. הכוונה היא, זה המקום היותר שלם בעם ישראל, שדרך שם שלמות השם תופיע. הכהנים מביאים את ברכת השם לעולם. יש אבל זה לא חס ושלום לייחס בין עניינו לעניינינו.
אחד, אם אני לא טועה, יש איזה מחלוקת עמוקה מאוד בין האחרונים, מה היה, איזה צמצום היה.
אבל אם נדבר בשפה הזאת,
אני לא מבין מה זה אומר.
אז למה לנו להיכנס למקומות שבשפה שלו?
כי אנחנו, לא יודע, למדנו קצת ב...
כעת אפשר לדבר בשפה של הרמב״ם, שהיא שפה הכי בטוחה, שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה מותר ומה אסור להגיד. אחר כך איך זה לתרגם את זה לשפה חדשה? הרי הרי מדבר בשפה חדשה, עד שלא נעימה את השפה וסתם יהיה פטפוטים, אז חבל לדבר בשפה שלא, כמו שנגיד עכשיו דיברנו עברית, עכשיו נדבר בטורקית, אף אחד לא יבין. בוא נדבר בעברית, השפה של הרמב״ם מוכרת לכולם, אז עכשיו בוא נדבר בשפה של הרמב״ם.
אבל חלק מהשיטה שלהם שיש כאלה שמבינים,
שינוי שפה לא משנה כללים, כללים לא, חוקים אלוקיים לא משתנים. אתה יוצר שפה חדשה, אתה לא יכול פתאום להגיד, לפי השפה שלי, תפילין לא חייבים להניח. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. יש תפילין באנגלית ותפילין בעברית. אז אותם תפילין וחייבים להניח בבוקר. אתה מבין מה שאני אומר? חוקים, חוקי יסוד לא משתנים. אז מה זה יועיל לך שאתה משנה עכשיו, אתה אומר, מחלוקת בין הצמצום?
אני לא יודע מה זה אומר, אבל אני יודע שהם מסוברים שגם בדברים הכי הכי כאילו גשמיים.
אז בוא נדון, מה זה משנה? בוא נדון, האם זה חוקי או לא חוקי?
אני שואל את הרב, אם הרב יכול
לשאול אותך
את השיטה שלהם.
אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים ללמוד את היסודות המוחלטים. לא יהיה לנו מזה להגיד ריבוי שיטות. בואו נגיד את הדברים שברור לנו כשמש שמהם לא זזים.
אבל בפועל יש התקשרות של הבלתי גבול בגבול על ידי הנשמה.
ואתה לא אמור לדעת איך הקדוש, אתה יודע, אתה יכול להסביר לי איך הקדוש ברוך הוא יצר את העולם יש מאין? ואתה יודע להסביר? אתה אמור לדעת דבר כזה?
אף יצור גבולי לא אמור לדעת דבר כזה, אבל עובדה
ש... אז למה אתה אמור לדעת איך הוא מתקשר בך? איך אתה אמור לדעת איך הוא מקדש אותך? מה ההבדל איך הוא יצר אותך, איך הוא מקדש אותך?
אבל העניין זה לא האיך, זה עצם העניין שיש איזה קישוריות, זה לא העניין של...
אז אני אומר, יש קישוריות באותה מידה שהוא גם יצר אותך, יש קישוריות, הוא פעל בך. והפעולה שלו היא לא רק פעלה אותך, אלא גם משלימה אותך. למה אתה אמור לדעת איך הפעולה הזאת פועלת?
אני לא אמור לדעת, אבל אני יודע שהיא קורית כל הזמן.
נכון, אין לנו מחלוקת. על זה אין לנו ויכוח, מה?
שהקדוש ברוך הוא משפיע במציאות.
בטח, משפיע בדרך בלתי ידוע. כי עניין אלוקי לא יכול להיות ידוע לבעלי גבול. מי שיגיד לך אני יודע איך הוא משפיע במציאות, פירוש דבר שהוא כבר אומר אני עסקתי איתה, הפכתי אותו למושג. מה?
שקשר את השפעתו בתורה, מה זה אומר?
קשר את השפעתו בתורה באופן בלתי ידוע, והתורה שבידינו היא כבר מושגת בכללים שלנו, והוא נקשר בתורה שבידינו באופן בלתי ידוע.
אבל למה לאחוד את הציבוך הזה?
כי אין לך ברירה אחרת. החברירה השנייה זה להפוך את הקדוש ברוך הוא לחבר במועדון שלנו, וזה בלתי אפשרי. כן.
לא נדבר על זה לפי
שיטות. תגיד, נדבר ענייני.
אני בהבנה הזאת, אז בעצם חייבים להגיד שיש בריאה שהיא זולת הקדוש ברוך הוא.
נכון. כי הוא רוצה לברוא, רוצה לברוא בעלי גבול.
איך זה יכול להיות שיש משהו זולת?
למה? מה הבעיה? תסביר לי. תסביר לי איפה הבעיה שהוא רצה...
פסוקים מפורשים.
מה הפסוקים מפורשים שמה?
שאין זולתו.
מה פירוש אין זולתו?
אין אלוהים.
אין זולתו, אין זולת שליטתו. לא הכוונה אין זולת מציאותו. אם הוא אומר בראשית ברא אלוקים שמיים ואת הארץ, זה סותר את הפסוק שאומר אין זולתי, כי עליה לדעת שהוא התכוון אין זולתי, שאין נברא זולתי. הקדוש ברוך הוא סותר את עצמו בעצמו, הוא אומר שהוא רצה לברוא נבראים. אז איך אתה אומר שלפי הבנתך אין זולתי, הכוונה היא שאין שום נברא חוץ ממנ?
אז הנברא הוא מחוץ ו...
נברא שאין לו שליטה הוא לא נקרא זולתו. נברא שתחת שליטה זה נקרא, זה רצונו מתקיים בהם.
אני גם מבין את של לתת הפנוי מידה.
מה?
ככה אני מבין גם את, זה כבר לא פסוקים, אבל ככה אני גם מבין את המשפטים כמו לית יותר פנים מיני.
שם זה בכלל לשונות זוהריים שמדברים בשפה משלית.
הרב אמר, זה שפה של שפה, זה לא...
אין בעיה, בסדר, אני אומר, לכן שם לא כדאי לנו לדבר, כי שם צריכים ללמוד את השפה כדי להבין על מה הזוהר דיבר. אם מדברים בשפה של מקראות, זו שפה שנגישה לנו, ואנחנו צריכים לפרש מה הכוונה מלוך עול הארץ כבודו, הנהגתו, השגחתו, שליטתו, מציאותו.
שזה מה ש...
זה כל מה ש... עוד מעט נראה שיחיד במציאות, יחיד בשליטה ויחיד בהנהגה. זה כל מה שאנחנו מדברים בקריאת שמע.
מה זה יחיד במציאות הזאת פעם?
שהמציאות... סיבתה מרצונו, אין לה שום סיבה להימצא מצד עצמה, רק עד כמה שמוכרח המציאות היה חפץ לברוא אותה יש מאין ולקיים אותה. אבל חלילה פירוש אחר, דוחק במה?
יחיד במציאות, זה אומר שהוא יחיד, אין זולתו, אפילו מציאות אחרת.
עדיף לדחוק מאשר להגיד דבר לא חוקי. יש לך ברירה?
חומר יולי לרמח"ל זה גם
חומר מסדר. יולי זה חומר נברא יש מאין, מה זה משנה אם הוא חומר יולי או לא יולי?
יש שיטות
זה אריסטו חשב, אבל איך יכול להיות שחומר יהיה קדמון? חומר הוא נברא, הוא יש מאין, הוא גבולי. גבול לא יכול להיות קדמון, גבול חייב להיות מוגבל, מישהו יגביל אותו. איך יכול להיות שחומר יהיה...
אבל מה
הבעיה
לעיתון שמצד ההנהגה כיוון שיש
איזושהי השפעה מסוימת
שאני לא יכול לדעת אותה, ומצידו יש כל הזמן מעורבות בין הבלתי גבול
לגבול.
למה
להגיד? אמרנו שאין מעורבות, שולט, מנהיג, מפקח, משגיח,
לא,
מנהל. אני אתן לך עכשיו כמה מילים שאתה רוצה.
לא, אפילו שהוא חלק מהנבראים מצידו באופן מסוים.
מה?
אפילו שהוא חלק מהנבראים מצידו באופן
מסוים. איך ייתכן דבר כזה? הוא גבולי או לא, או, 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 או בלתי גבול?
זה
תחליט.
גם מציאות שבה הוא גבולי.
זה יכול להיות.
זה יכול להיות.
האם יכול להיות אלוקות נבראת? אלוקות מוגבלת יכול להיות, או זה תרתי דאטרי?
עד שהוא בא ועשה את זה.
לא ייתכן.
הוא ברא את השמיים ואת הארץ, ואז גם נהיה אלוהים. זאת אומרת, אלוהים זה...
אז חס ושלום יכול להיות שאלוקים יהיה מוגבל.
אבל בא גם הוא
מגביל את עצמו.
לא יכול להיות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. יש חוקי יסוד. הגדרת אלוקות היא בלתי גבול, ולעולם אלוקות לא תהפוך להיות גבולית. זה תרתי דסתרי מה שאתה אומר. ניישב את זה. זה ביטויים מקראיים שבאים להגיד סוג הנהגה כלפינו, אבל לא חס ושלום שזה סוג כעס ככעסינו, שהוא מוגבל בעניין הכעס הזה. זה לא ייתכן בעולם. אחרת חס ושלום לא יהיה גבול לדבר. אז חס ושלום הוא יכול להיות אולי חס ושלום גם חסר. הוא יכול להיות חס ושלום לעשות דברים.
אני אומר מעצם זה שהוא בא ושם מסכים בינינו לבינו,
לצורכנו.
הוא הגביל את השפעתו.
הוא לא הגביל. הוא ברא נבראים מוגבלים.
אז הם כאילו יצרו את המסכים?
לא. עצם זה שהוא יצר נבראים מוגבלים, אז המרחק בין גבול לבלתי גבול הוא אינסופי.
אבל אני מגביל אותו שאני אומר שהוא לא יכול להגביל את זה.
אז גבול כזה הוא שלמות. זה שאני בא ואני אומר לך שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות בלתי גבול, זה שלמות, זה לא חיסרון. גבול כזה זה גבול משובח. זה לא גבול של מבטא חולשה, זה גבול שמבטא שלמות.
מה
הבעיה
לטעון
שהבלתי
גבול יכול באופן מסוימות
להיות גבולי? אז עבדנו, כולנו עבדנו. אם אלוקים יכול להיות לא אלוקים, אז פירוש הדבר שאין לנו שום כך. זה מה שאמרת. גבול זה לא אלוקים, גבול זה נברא. גבול זה נברא. בואו לא נשחק משחק מילים.
אבל למה אני לא יכול להגיד שיש פעולה מוגבלת בתוך המציאות הבלתי מוגבלת?
פעולה מוגבלת, פירוש שהוא יצר אותנו. זה נקרא שהוא יצר פעולה לא בערכו אלא בערכנו. אבל הוא נשאר תמיד מוחלט. אי אפשר שהמוחלטות שלו תתייחס לדבר גבולי.
לפי מה שרב טוען, מה זה בעצם אספקלריה בקיעה ואספקלריה מי?
זה בערכים שלנו, כמה אני יכול.
הרי בסוף הכל זה אותו מסך, כי אנחנו בתי גבול על גבול, אז מה ההבדל ברמת?
שאלה יפה, קודם כל שאלה יפה. קודם כל שאלה יפה, מותר לשאול שאלות? קודם כל אנחנו דיברנו שאלות דברים יסודיים. עכשיו אתה בא לשאול, יש המון המון דברים על התבונים. אתה שואל מה שייך דרגה בנבואה? איפה החילוק דרגה נמצאת?
סוגים שונים של גבול.
מה? אז הוא חקק לנו חוקים שאנחנו כבעלי גבול קיבלנו יחד עם הגבול הגופי שלנו, קיבלנו גם נשמה, ולנשמה יש חלקים גבוליים, ובה הנשמה הזאת יכולה להשיג את מה שהוא יתגלה אליה ויראה לה בערכים שלה. הוא מתגלה לנביא לפי דרגתו ומראה לו גילויים עד כמה שהוא מסוגל להשיג בכלים שלו.
הוא עושה פעולה גבולית לאותו אדם בעצם
לדרגה השמאלית. הוא פועל בכל כוחו. אליך זה מתגלה בגבול. מצידו אף פעם אין חילוקים. אני הוויה לא שניתי. מצד העניין האלוקי לא יכול להיות חילוקי דרגות והבדלים. כל ההבדלים מגיעים רק מצד המקבלים. יש דברים שהם שלא נוכל לזוז מהם, כי זה לא סברה, זה חוקים. זה חוקים שצריך לזכור תמיד, יש בעולם רק שתי מציאויות, או הבורא או הנבראים. אין כל תערובת בין שני המושגים האלה, זו טעות מוחלטת. שהיא חמורה, היא לא טעות פשוטה, היא טעות שעלולה להוביל להרבה הרבה חס ושלום. אם אנחנו נוגעים במקום הזה, אז אין לנו בעיה לעשות פסל ותמונה, אין לנו בעיה לעשות העגל, אין לנו בעיה לעשות חס ושלום, להאמין באמונת השילוש רחמנא ליצלן, לא נגמור בשום מקום. כל הטעויות בעולם נופלים ברגע שיש בלבול בין שני המושגים האלה. לזכור תמיד, אין יותר משתי מציאויות. כששואלים אותך על מה אתה מדבר, תגיד, דברת עליו או על עולם הנבראים שלו? הנשמה היא שייכת יהיו או נבראיו? כמה אפשרויות יש לנו? אין יותר משתי אפשרויות. חייבים להגיד שמדובר על עולם הנבראים.
בעצם אנחנו לא יכולים לדבר בו אף פעם.
נכון, כי עליו לא מדברים. כי אם היינו מדברים בו לא היינו משיגים כלום, כי הוא בלתי מושג. הוא רק הפועל, חוץ מפעולתו אנחנו לא יכולים להשיג בו כלום.
אנחנו אומרים להגיד, לעשות פסיק בין אלוקי לנשמה.
טוב,
תגיד
זרה יפה. אז בינתיים מובן, מישהו רוצה עוד ללבן משהו? הדברים מיושבים על הלב.
איזה כלל בפרק הזה?
זה היה כל הכללים בעצם, ואנחנו התמקדנו עכשיו במוכרח, שזה הידיעה השלישית, נכון? השלישית, כן. אז שוב, אז לסיכום, יצא לנו שכשאנחנו אומרים יחיד על הקדוש ברוך הוא, השם אלוקינו, השם אחד, אמרנו יחיד במציאות. לא הכוונה היא שהוא המצוי לבדו ואין עוד נמצאים, שהרי הוא רצה להמציא נמצאים, אלא שכל הנמצאים סיבתם תלויה בהכרח עם עצמו. אין שום נמצא בעולם שיש לו סיבה להתקיים מצד עצמו. עכשיו אנחנו מתקדמים לשלב הבא. בבחינת הפעולה הוא, שאף על פי שניתן בחוקם של הנבראים לשלוט בעניינים אשר יכולתם הכפת, הרי בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא ברא נבראים עם יכולת שליטה. נניח השמש בכוחה לחמם, להאיר, וכן על דרך זה כל נברא ונברא קיבל כוח, ופועלים פעולות גדולות כל אחד כפי מה שבחוק פעולתו. אז אולי הייתי חושב שאולי יש להם בחוק שהם קיבלו, יש להם סמכות. השמש תכריע כמה חום יהיה בעולם, השמש תכריע כמה אור יהיה בעולם, השמש תכריע מתי להאיר, מתי להסתתר. אומר לא, הנה באמת אין בהם כוח ולא שליטה, אלא מה שמסר להם הבורא יתברך שמו, שהוא האדון האמיתי השליט וכל יכול, וכל מה שהם פועלים אינו אלא מה שהוא יתברך שמו נתן ונותן להם כוח שיפעלו, והוא אדון עליהם להוסיף ולגרוע כרצונו בכל עת ובכל שעה. מעולם הם לא קיבלו סמכות, הם קיבלו שליחות, אבל לא סמכות. אין נברא בעולם, בין אם הוא אדם בעל בחירה, בין אם הוא דומם, צומח, חי, בין אם הוא צדיק ובין אם הוא רשע, בין אם הוא ישראל ובין אם הוא גוי, שהוא קיבל סמכות לשנות משהו בעולם. הוא קיבל רק דבר אחד, שליחות.
סותר אבל את הבחירה.
רגע, יפה. חוץ מבעלי הבחירה, שזה נטפל בידיעה השלישית. קודם כל נניח את בעלי הבחירה בצד. עד בעלי הבחירה אתה מסכים שאין נברא בעולם שהוא יותר מאשר שליח. השמש לא קיבלה סמכות, הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא אומר, הוא רוצה, הוא אומר לה יצרי. כמה פעמים בהיסטוריה אנחנו יודעים שהשמש עצרה מהילוכה? כמה? לכל הפחות שלוש, אולי אפילו יותר. מתי?
משה יהושע, יש גם עוד מקרה בתענית שמצוין.
ב?
בתענית גם מצוין מקרה אחד של
נגדימון בן גוריון. נגדה לוחמה. ויש את חזקיהו המלך, השמש הצל חזר לאחוריו, מעלות בית אחז. אז אם יש לנו עוד, נדמה לי שיש עוד פעם אחת שיש לזה רמז. בכל פנים, הקדוש ברוך הוא יכול לפי המגמה שלו להחליט מתי השליח שלו לשנות אותו מהחוקיות שלו, אבל הוא שליט יחיד, הוא שולט עליו והוא פועל רק בשליחותו.
אולי הוא נתן לו שליטה, עד שזה סותר משהו
שהקדוש ברוך הוא רוצה. שליטה בסדר חוקי. כל עוד שאין סיבה, אז החוק שהוא העמיד לו בתחילת בריאתו זה חוק סגור, באמת זה חוק סגור, זה לא חס שלום כל יום מחדש החוקים משתנים, זה חוק סגור שעובד באופן מוחלט כל עוד שאין סיבה להשתנות. אז יש דברים, שמש וירח זה מאוד מאוד נדיר שיהיה בו השתנות, אבל הארץ יש בה שינויים יותר מהירים, רעידת אדמה זה גם התערבות אלוקית, רק שההבדל הוא ששמש וירח כיוון שהם נעמדו כחוק קבוע, אז כדי לשנות אותם זה נקרא נס גמור. הארץ יש בה חוקים בתוך חוקי, תחת שליטת חוקי, נקראים בתוך מערכת הטבע של התערבות אלוקית, אבל אף אחד לא יכול לנחש מראש מתי תהיה. זה לא דבר שמסתובב על ציר קבוע, זה התערבות אלוקית שאנחנו בדיעבד נוכל להבין איך הקדוש ברוך הוא פעל לזה בתוך הסדרים, ונוכל גם לפרש איך התזוזות קרו מתי שהוא נגע בעולם שלו. דוד המלך אומר בקוף ד', יגע בערים וישנו, נגע בהם. אז אנחנו יודעים לראות מה קרה לנגיעה שלו, אבל כולנו יודעים שזו נגיעה שלו, כי אף אחד לא יכול לפרש מראש מתי תהיה רעידת אדמה, אין לזה חוקיות. זה נקרא, לכן על זה מברכים שכוחו וגבורתו מלא עולם, הוא מראה לנו מדי פעם את שליטתו, ששום חוק לא סגור בפני עצמו.
אז מה זה גיאולוגיה בדיוק של לוחות טקטוניים ש...
הם רואים בדיעבד איך הדברים עובדים, איך הדברים, איך הנגיעה שלו מזעזעת את הארץ.
אבל הודע שהם יכולים לחזות נקודות סיכון באזורים מסוימים.
אז ככה הוא רצה שהארץ יהיה בקו שפר אפריקני סורי. מי אומר לו מה תעשי?
קורח. הגיעו דבר שהשם זה נגיע אחת שנגיע אחת
בלבז. ואז רואים את לוחות הארץ מתרועים, ואתה מזהה את הסימני דרך. אז לכן מה?
זה כאילו זה נגיע אחת שכאילו בית הטבע, כל בתוך הטבע, או שזה...
זה שאתה יכול לזהות את הסימנים, הוא רצה שתזהה אותם. זה התערבות שמזוהה, ויש התערבות שהיא לא מזוהה. ממילא אתה קורא לנס גלוי, שמש שמפסיקה להעיר כיוון שאין לה שום סדר בעולם שאתה יכול לזהות שינויים אפילו בדיעבד, את זה אתה קורא נס מוחלט, ביטול הסדר, זה נקרא ביטול הסדרים. ויש ניסים שלא מגדירים אותם כביטול הסדרים, לא מברכים שעשה לי נס במקום הזה שרואים רעידת אדמה, אלא מבינים שיש כאן התערבות אלוקית כדי לזעזע אותנו, להחזיר אותנו בתשובה.
רק בדברים האלה יש התערבות?
יש התערבות אינסופית, אבל ההתערבות היותר ניכרת שעליה תקנו ברכות, ניסיך שבכל יום עמנו, מה זה? כל רגע ורגע. למה לאחד החוקים משפיעים שונה מהשני? יש התערבות קבועה? אין שום סדר צפוי מראש בעולם שלנו, לא מי יהיה עשיר ואיך נהיים עשירים, לא מי יהיה בריא ואיך נהיים בריאים. שני אנשים יאכלו את אותו המאכלים, אחד יבריא והשני לא, כי יש התערבות מצד התוכנית. אז זה נקרא דברים שהם לגמרי נעלמים. יש לנו כמה וכמה סוגים בהתערבות שלו בעולם. דברים נעלמים לגמרי, נקרא להם ניסים נסתרים. דברים גלויים לגמרי של ביטול הסדר החוקים לגמרי, ויש דברים אמצעיים שזה נקרא כמו רעידת אדמה, על הזוועות ועל הברקים, שהם דברים שבתוך המערכת, אבל כל אחד רואה שיש כאן נגיעה.
זה נקרא בהשתלות לאנשים, שאתה השתלה לשתי אנשים, וכל אחד ממש
כן. בבדיקות דם לא רואים גם צפי מראש, הם לא יכולים להגיד
כלום, ואין לזה שום צפי.
כל רופא יגיד לך את אותם דברים, שיש דברים ששום דבר, שתמיד יש מרווח של אחוזים ששום דבר בעולם לא יכול לצפות אותם. כל כלכלן יגיד לך את זה, כל אחד אומר את אותם דברים.
הרב, גשמים המוגדרים,
גשמים לכאורה, יפה, גשם מצד אחד התורה עצמה אומרת שזה ועד יעלה מן הארץ, מצד שני הדבר, ההתערבות האלוקית שאף אחד לא יכול להגיד לך תהיה שנה קשומה או לא, פתאום ועצר את השמיים, דבר מוזר. שמש בוערת בארץ, והיה צריך להיות כל כך הרבה עדים בשמיים, ואם תרתיע על ארץ אחת, על השנייה, על עיר אחת, על השנייה, לא אמתיר, הכל שום חוקיות, אף אחד לא יכול.
זה כאילו הקדוש ברוך הוא כבר הקביע שזה יהיה
אבל, אבל זה דומה לרעידת אדמה, זו התערבות בתוך מערכת החוקים. בסוף יבוא הזה ויגיד לך, בא הרוח ולקחה את כל העננים לערב הסעודית.
הרמב״ם, יש מדרגות בהשגחה, יש מקומות שהם עדיין מוכרים.
טוב, ולא קיימים להם את הרמב״ם. מה נעשה? ענייני השגחה לא קיימים להם כבתי. יש לנו את בעלי הסוד שיכריעו לנו את ענייני השגחה. אנחנו יודעים היום שאין שום דבר מופקר בעולם. העולם כולו נשלט תחת תוכנית הייחוד. זה הסוד שהרמח"ל סגר את כל הקצוות בעניין הזה. כן.
נראה לי מה שסטפן ניסה להגיד, השאלה אם כל הנגיד רעידות זה מה שתהיה בעוד יומיים או שקרת לפני 5 שנים, זה דבר שנחקר בששת ימים בראשית, כאילו בתוכנית שהשם יצר, או שפשוט נגיד...
למה צריך להגיד, למה לא תגיד שזה על פי מעשה בני אדם? הרי לא נבראו רעמים אל פשט הקמימות שבלב. אז הגיע רע מאוד משמעותי כדי לתת לנו מסרים. למה צריכים להגיד שזה מושרש במעשה בראשית? עד רבה, אתה רואה מנוסח הברכה של ימים ונערות, אתה אומר עושה מעשה בראשית, ופה אתה אומר שכוחו הוא גבורתו, הוא בא להתערב, הוא לא בא, כן? זה לא מה מגיע מתוך שורש התוכנית הקדומה. הגמרא מסכת ברכות אומרת, מה זה זוועות? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא נזכר בצערן של ישראל, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וזה גוע גוע. אתם זוכרים, ראיתם פעם רעידת אדמה? הרגשתם פעם? זה מגיע תמיד בשני גלים, גל ועוד גל. הגמרא אומרת גוע גוע, שתי טיפות לים הגדול. והארי מסביר מה זה סוד שתי הטיפות האלה, מה זה. אז יש פה שני גלים.
למה הוא היה צריך לברוא את פי הארץ זה התערות המציאות, אז שיעשה את זה, ושמה צריך לברוא את זה בראש משהו?
כי יש תוכנית מגירה שהיא באמת לא קשורה לסדר העולמי. אתה לא יכול להגיד שפי הארץ קשורה לתוכנית, כי באמת אלמלא שקורח קצת היה איש יותר רגון, אז הוא היה חוסך את הבליה שלו והיה ניגש למשה רבינו, אומר לו משה רבינו, יש לי ספק גדול במערכת שלך, אני חושש שמה הוספת דברים מלבך, אנא הוכח לי שכל דבריך אמת. משה רבינו היה אומר בו, אפילו שאתה שואל שאלה שלא כעוגן, אבל אני אשיב לך תשובה כעוגן. היית צריך לתת בי אמון, כי אני שליח אלוקי, אבל אם בכל אופן עלה לך ספק, בוא ואני אעשה לך עוד ומופת כזה מוחלט, ששום ספק בעולם לא, שיתברר שהוא לא, שמשה לא יכול להגיד דברים מליבו. אבל קורח ברישותו לא רצה ללכת לברר, ואז הוא התנדב להיבלע באדמה ולהשאיר לנצח נצחים את העיקר, העיקר ב-י"ג עיקרי אמונה שנחקקו בסיבתו. אז אי אפשר להגיד דבר כזה שהוא בששת מעשה בראשית. זו תוכנית מגירה שנשארת, אם ירשיע יהיה, אם לא אז לא.
מופיע טוב.
נכון.
אבל עוד במופת גם ניתן לישראל כנגד המערכת. אי אפשר להאמין כדי שתאמין, להיות במופת. והקדוש ברוך הוא רוצה לנחת את ישראל בעוד במופת.
לא אמרנו שכל האותות והמופתים הם שייכים לסוד בין השמשות. הפוך, תנאי תנא הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית על ענייני הביטולי הסדרים של הניסים. כאן משאלו שאלה ספציפית לנושא של פי הארץ.
לא, אני לא מדבר על הדוגמאות שעברנו לגבי הקיוט של הכבוד הגבולים, אני מדבר על מה שהרב נתן עם הדוגמה
הגבורה. נו, אז מה אתה שואל?
איך אפשר להוכיח ממס כאילו הוכחה אלוקית שאדם מסוים הגיע לכל דרגי הנבואה שגם יכול להגיע אליו?
אתה שואל למה בליאת, למה פי הארץ הוא הוכחה גמורה? מה אתה שואל?
לא, למה באמצעות נס?
מה אתה מציע? איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יגבה את משה רבינו? הוא גיבה אותו כבר משך שנתיים, כמה, לא ברור מתי מסי קורח היה, אבל ודאי שכבר עשרות שנים משה רבינו מגובה. בא אדם עכשיו ואומר, עדיין יש לי פיקפוק בנקודה מסוימת שאולי יש דברים שהוא הוסיף מליבו. איך אתה רוצה שכעת הקדוש ברוך הוא יגבה? אבל הלוגיקה שלנו בנויה על גילויים אלוקיים. כשאתה רוצה היום לקחת אדם רחוק מתורה ומצוות ולהוכיח לו לוגית, על פי מה אתה מוכיח לו? על פי הגילויים ההיסטוריים האלוקיים של 40 שנה לעיני כל, לכל העם ולעיני כל העולם.
אבל זה מתוך זה, למה אני צריך לא מגילויים לו?
איך אתה רוצה? זה נקרא לוגיקה, איך אתה רוצה?
שהוא לא מספיק אדם הגון כדי לגלות איך ההיסטוריה, את ההתגלות האלוקית.
אז מה אתה מציע? איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ירד מן השמיים להוריד לעם ישראל תורה ומצוות? איך אתה רוצה שהדברים יתבררו לנו?
יושר מינימלי של אדם להגיד שעל טעונות מסוימות הם לא יכולים לענות עליהם. למה זה?
אז עוד פעם, אבל אתה מסכים איתי, אתה שואל אחרי מעמד הר סיני ויציאת מצרים, שואל שעכשיו בנקודה הזאת במדבר שקורח בא, אתה אומר שהוא היה יכול להוכיח לו את זה גם בטענות של הגינות. אם אני נבחרתי בהר סיני להיות שליח, אתה אין לך זכות לבוא ולערער על דבריי. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שגם תהיה פה גם ענישה וגם ברור יותר מוחלט. כי עצם זה, אם ב-40 שנה במדבר אדם מעיז לומר כזאת טענה שהלב שלו לא נותן אמון בשליח, הוא מעיז להגיד שהשליח נכון, הוא שליח אמת, אבל יש לי ערעור בדברים ולא יהיה, לא יהיה ברור מוחלט, אז חס ושלום אחר כך בימים שלנו יקומו אפיקורסים, אז יגידו אנשים, טוב, אתה אומר טענה יפה אבל היא לא סגורה, הוא רוצה לסגור את זה הרמטית.
אבל זה לא מצד הברור, זה מצד שאדם לא מסונכן על מה היה עצם אותה.
למה?
כי אם היית טענה לא פשוט שהוא לא יכול להבריך אותה ולא דרך נס, אז זה לא שעצם הטענה הייתה פחות עצמתית מהברור, אלא שהנף עצמו יותר נזכר, כי ראית אותו בדרכים גשמיות ולא...
אולי, אני לא יודע, אתה בא עכשיו להגיד למה נס ברמה כזאת יותר מועיל, אבל את הלוגיקה לא הפסדנו. גם היום מי שישאל אותם שאלה הזאת, אולי משה רבי מוסיף דברים מליבו, אני יכול להגיד לו תשובה לוגית במושגים שלך ותשובה לוגית במושגים ההיסטוריים של בליית קורח ועדתו. בסדר? אז גם וגם, הקדוש ברוך הוא רצה לסגור את זה בעוד גיבוי.
למה אי אפשר לומר ששמש קיבלה כל יום מחליטה כמה חום היא צריכה להשפיע? ברגע שסותר את הרצון שלו, אז
לא, זה לא ייתכן. ואמרת עכשיו אמירה לא חוקית. נברא שקיבל סמכות, פירוש הדבר שהגבלת את הבלתי גבול.
למה?
כי ברגע, זה תרתי דסתרי, רמח"ל אומר בכלך, אין שתי שליטות. ברגע שאתה מוסר שליטה, סמכות, פירושה שליטה, ואם השמש שולטת היום, אז הוא לא שולט.
מה?
קודם כל קושייה יפה. להגדיר מה זה נקרא מפתח, ואיפה אתה רואה שמישהו נמסר לו מפתח? מה? אבל מה מאמר הגמרא במסכת תענית?
להחזיר במקום, לא יודע.
שיש, אלא כל נמסר לשליח, ויש דברים שאפילו לשליח לא נמסרו.
מה זה? מה?
גשמים, חיה ותחיית המתים. זה הדרבה. אפילו שליח הוא לא נותן להיות בעניין הזה. צריכים להבין, סוף כל סוף, תוספות שואל. אז צריכים להסביר מה זה הבחנה שהם היו שליחים ולא היו שליחים. אבל הדרבה, זה בא להגיד שאפילו בתורת שליח הוא לא ייתן.
כשמוראים
בסדר, mm-hmm. עכשיו אני צריך בהמשך להבין מה הגבולות שבני אדם בעלי בחירה קיבלו בזכות העבודה שלהם, לאיזה הישגים. ראינו שאדם יכול להחיות מתים, מסילת ישרים נותן לנו כלים שכל אחד מאיתנו יכול להגיע להחיות מתים, זה לא בדיחה. אז פירוש הדבר צריכים לשאול איך כל מערכת האפשרויות שחזל מונים שאדם יכול להגיע בהשגות הקרבת אלוקים שלו, למה זה לא נקרא סותר את העניין הזה. טוב, את זה נצטרך לבדוק. כן, מלאכים הם חוקי טבע, חוקים אלוקיים שקיימים בשורשי העולם, שעל פי החוק הזה אז משתנים הדברים כאן.
מלאכים לא משנים שום דבר,
אין להם בחירה ואין להם יכולת לשנות, הם רק או חוקי שורש או חוקי פעולה להוציא את הדברים מהשורש של הענף, אבל הם לגמרי לגמרי פועלים כחוק פיזי.
אז
אין להם מושג של אישיות. אם אישיות זה בשביל לבטא את היחס אליהם.
תקרא, אישיות, אני לא יודע מה זה נקרא, קוראים להם אישים, אחד השמות שלהם זה אישים, אבל הם לא בעלי בחירה. מגדיר, אין להם בחירה חופשית, זה הדבר שמגדיר מין אנושי. מה ההגדרה שלנו באמת? במה מעלתנו יותר מכל נברא אחר? רק בחירה חופשית. כל שאר, כל הדברים שיש לנו זה רק סעיפים ביכולת מימוש הבחירה.
אז למה, אם זה רק חוק, למה אסור לקרוא בשם שלהם?
לא. מותר, אבל תדע לך שאתה קורא להם בשם, אז במקרים מסוימים למדנו בחלק ג' שאתה יכול לפעול שינויים בחוק.
אז אני כן יוצר שינויים.
בסדר? אתה צריך להיזהר, מי הרשה לך לפעול שינויים במערכת הבריאה? כמו שאני יכול, כמו שמדען יכול לשחק עכשיו עם כל מיני דברים, לעשות שיבוטים ולעשות הרכבות בתוך הגבול של המערכת, אבל ודאי שלא ראוי לעשות את זה. אז זה בדיוק, קיבלנו ידע, קיבלנו ידע. מה?
זה על ידי אמירה, לא על ידי מעשה.
בסדר, אכפת לך אמירה,
אמירה היא מעשה?
יש לך ידע יותר עליון ממעשה. אז אם חכם יודע את שמות המלאכים, והוא יודע על פי איזה חוק כל מלאך נהופקד, אז במקרים, אפילו רשע יכול לפעמים להשתמש בשמות מלאכים ולעשות שינויים בטבע עד גבול מסוים. כמו בדיוק, המדע יכול לברוא את העולם מחדש, המדע יכול להחיות מתים, למה? תיאורטית יכול להיות שהוא מזהה את החוק, אבל הקדוש ברוך הוא מגביל את החוקים והוא שולט עליהם. אז גם מי שמשתמש בשמות מלאכים, עד גבול מסוים הוא יכול לשחק, אבל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב באנשי ירושלים, שהם באו ואמרו, אנחנו לא מפחדים מהבבליים, הם יבואו, אני אומר שם אחד של מלאכים ומקיף את כל ירושלים באש, והשני אמר, אני מקיף אותה במים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה באותו יום את שמות המלאכים, ושלט על הסדר שלו, לא נתן להם להשתלט לו על העולם.
למה היה צריך לשנות?
זה ככה, הוא מתערב, הוא תמיד מתערב דרך החוקים. גם שהוא מחליט מי יחיה ומי ימות, זה עובר דרך חוקי הרפואה, שעל אחד הרפואה תפעל ועל השני הרפואה לא תפעל.
בשעת ספר רפואות היה ספר רפואות, נכון? זה לא גם סוג של התערבות?
לא,
דרך החוק אותו.
היה להם סודות טבעיים.
סודות טבעיים?
כן.
היה הכרח לבורא לבנות, לעשות תוכנית, שכדי שהוא יצטרך לפעמים להקים את החוקים שלה בשביל להתערב?
כן, כי החוקים אומרים שהעולם פועל בערכים שלנו, בתוך הסדרים שאנחנו פועלים. עולם שלנו, אנחנו אנשי חוק, חייבים מערכת חוקית. זה לא הוא צריך את החוק, כיוון שאנחנו פועלים בתוך חוק, אז הוא ברא עולם עם חוקיות.
נגיד המציאות של, כאילו נקרא לזה גם תוכנית מגירה.
נו.
בתוכנית מושלמת הוא לא יצריך תוכנית מגירה.
למה בתוכנית מושלמת שאנחנו אנחנו צד בעניין, אם הוא היה צד לא צריך שום דבר, אפילו לא צריך אותנו. אלא כיוון שכל הבריאה היא בשבילנו, לטוב לנו כל הימים, אתה צריך מערכת חוקית, וצריך תוכניות מגירה אם נבחר כך ואם לא נבחר כך. כל זה, זה הכל בעבורנו. כן. לא צריך להיטיב. הוא שלם. שלמות מיטיבה. זו הגדרה בעצם, זה כמו שתגיד, זו הגדרה אבסולוטית. שלם וטוב זה היינו הך. זה לא עוד דבר, זה לא דבר חוץ ממנו, זה לא עוד החלטה נוספת. עד כמה שהוא אבסולוטי, אז הבריאה שהוא העמיד היא מסיבת המוחלטות שלו.
יש לך מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות
מחזירה. עוד פעם, זה כמו שמעתי מקודם, צריך ללמוד את השפה כדי להבין את כוונת המדרש הזה. זו שפה אחרת.
בדרך הטוב להטיב, אז אנחנו לא קוראים לזה הכרח.
מוכרח בטובו, הוא שלם.
למרות שזה משהו שנכורה הוא כאילו נשמע טוב, אבל
עדיין זה הגבלה. למה הגבלה? כמו שאמרנו מקודם, להגיד על שלם שהוא שלם זה הגבלה?
ודאי שלא.
מה?
ודאי שלא.
אז אמרנו שהוא שלם. והגדרת השלמות שלו, חוק הטוב להיטיב, שלמות מגדרה להיטיב, להשלים.
למה הקדוש ברוך הוא צריך
לפעול
דווקא דרך חוקי הטבע?
כי אם צריך בחירה חופשית, אז אנחנו חייבים לפעול בתוך מערכת חוקית מוגבלת, והבריאה שאנחנו פועלים בה חייבת להיות מובחנת. בעשרה מאמרות ברא את העולם, ולא במאמר אחד יכול היה להיברות, בערכו לא שייך הבחנה, אלא לתת שכר לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת ולהיפרע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זה הכל במערכת הבחירה שלנו. כן?
אדם לא עלינו שחשוך מרפא, מתפלל לרפואה שלמה. מתפלל שהשם דרך הטבע ירפא אותו, פשוט מתפלל
לנס. הקדוש ברוך הוא יכול כרחפצו לעשות גם ניסים. הוא רוצה להיות מבקש מהקדוש ברוך הוא רפואה. אנחנו כתוב שלא להתפלל, לא להתפלל חלשון הגמרא שם על זכר ונקבה, תפילת שווא. אנחנו לא מבקשים על להחליף את סדרי העולם, אבל לפי זה משמע שלא מבקשים בתפילה נס מוחלט, מבקשים רק שהדברים יתגלו בתוך המערכת. האם אפשר להתפלל על מת שיקום לתחייה? לא שמענו כזאת תפילה, נכון? שאלה גדולה, לכאורה לא.
שאולי אפשר
לתלות
בזה שהמדע לא יודע הכל.
מה? אפשר לקוות שהמדע, היום המדע מתפתח. אני עכשיו לצערי יש לי חבר מאוד טוב שממש חולה במחלה מאוד קשה שאין לה שום תרופה. אז הרופא, אני מכיר גם מאוד טוב את הרופא שמטפל בו, אז הוא אמר כל רגע וכל יום ויום יכולה לצאת תרופה חדשה שיכולה לשנות את כל הסדר מרגע לרגע. אז הוא אומר, זה לא משולל להתפלל שהקדוש ברוך הוא עדיין יכול לפעול בדרכי הטבע. אבל לבקש, תמציא רפואה.
למה לא להתפלל לנס?
קרו ניסים, אנשים שהרופאים ויתרו עליהם.
כי זה לא שייך לסדרו של עולם. נס זה שהקדוש ברוך הוא פועל נס משעה שיש ניגוד בין התוכנית שלו לבין חוקי הטבע. אבל לבקש סדר שהוא חוץ מהסדר שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, אין לנו כזה סדר. למה אסור לבקש על זכר שיתהפך לנקבה ונקבה לזכר?
כי זה יוצא מהסדר.
כן, אנחנו פועלים נחקנים בתוך הסדר.
אז למה אני אומר תהילים לרפואת נשמה
עולה? כי הרפואה היא אפשרית.
אבל אני לא יכול לדעת אם הוא חפץ בהמשך השליחות של אותו נברא או לא. זה יכול להיות שבעצם אני מתפלל, אני עכשיו ברגע שאני מתפלל לרפואת אותו אדם, אני מתפלל כן שהסדר יחל.
אבל רפואה, כל רפואה, לכל חולי יש תרופה בדרך כלל. אם לא, אפשר לקוות שימצאו דרך ריפוי. אז זה נקרא עדיין בתוך הסדרים.
אבל אם הוא חולף אותם שהרופאים לא
תראו
כמה שעות.
אז אני אומר עוד פעם, אם תמצא לזה סדר מסוים, סיפר לי אותו רופא, סיפר לי דבר מופלא. הוא אמר לי, היו בלי להיכנס לפרטים כאובים, כבר המחלה הקשה הזאת, אז היו מחלות שהן היו חשוכות מרפא, ממש סוגי מחלות שלא להם שום. שהוא אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא העיר את עיניהם, הוא אומר, הוא ראה חולים, כל הגוף שלהם היה לא עלינו, ביום יומיים הכל נעלם, כמו מעשה ניסים. זה שאלה של חשיפה, מתי הקדוש ברוך הוא פעם פוקח את העיניים ומגלה את זה.
אתה רואה אבל שמשה התפלל לרפואת המספר וכמעט
הצליח לשנות את רצון השם. קודם כל אתה עולה עכשיו לסוגיה חדשה. אנחנו דיברנו עכשיו בסוגיה האם יש מקום שתפילה תשנה את סדרו של עולם. על זה אנחנו דנו דיון אחד. עכשיו אתה בא ואתה אומר שם לא היה שינוי סדרו של עולם שייכנס לארץ, אלא שהקדוש ברוך הוא גזר עליו גזרה ולבטל את מידת הדין ושמידת הרחמים תגבר ויקבלו אותו.
בעצם התוכנית לא היה אמור להיכנס.
כן, זה לא היה משהו לשנות את הסדר.
שאתה
רואה
שהוא כן
מילא
את
יהושע קצת לפני שהם... אבל זה היה... מה אתה שואל?
אני אומר כמו עם שאול שלא משכו אותו בשמן, כאילו רמזו לו שהמלוכה שלו לא תימשך להתרגע עם משה.
כן, אבל אתה שואל שאלות מאוד יפות, אבל צריכים לטפל כל שאלה שעצמה. ושאול באמת הוא היה אמור להיות מכין את מלכות בית דוד. לא הייתה תוכנית. הרמח"ל אומר הוא באמת היה אמור להיות משיח בן יוסף אילו לא חטא, אבל הוא לא היה משיח בן דוד. על דרך זה גם יהושע בן נון הוא שייך למערכת משיח בן יוסף, הוא היה אמור להיות תפל למשה רבינו בהנהגה. אז זה אותה מערכת, אתה מבין? הוא לא היה אמור להחליף.
שדוד גם התפלל על הבן שלו שלו מבת שבע פעם ראשונה, גם שנגזר על הממות.
זה רב, הוא חולה, וכשבוך יכול לרפא חולים. מסתבר שזה היה חולי כזה שהגוף יכול להתגבר, חום, כמו שכל הזיהומים שהגוף יש לו מערכת חיסונים שפתאום רואים פתאום ברגע אחד שמשבר וכביכול הגוף מתגבר. הגזרה אמרה שהגוף יתגבר. אחד היה לפני בערך 40 שנה, היה תלמיד חכם אחד גדול, אני לא בא להכריע כמותו, רק אני אומר את הסברה שלו. הוא היה אז חולה בחולי שבתקופה היא זה היה חסוך מרפא, היום ברוך השם זה כבר לא, היום זה כבר ממש ברוך השם מתרפא. אז שאלו אותו אם להתפלל, אז אמרו לו אפילו חרב מונחת על צברו של אדם על התייש, אמר לא להתפלל, התפלו רק שאני אתמה את הצער שלי, אבל לא כך הוא אמר, אין, אמר זה כבר גזרה. שאלו אותו אבל מה אמר, אפילו חרב חדה מונחת על צברו על התייש מרחמים, הוא אמר חזל דקדקו, חרב מונחת על הצבר אבל לא בתוך הצבר. אם כבר בתוך הצבר אז כבר זה כמו להחיות מת. אני אומר את זה כסברה, אני אומר את זה כדקדוק יפה, אבל זה דברים מאוד דקים, צריך להיזהר בהם, כי הרבה פעמים יש מקום פה שיש מקום לסדר, גם כי אנחנו רואים היום לצערנו כמה יהודים כבר חרב הייתה להם בתוך הצוואר והם יצאו במוות לחיים. אז רואים ש...
אבל אסור לך לקוות ליציאה מהחדר, אפול פי שהוא קרה, מה זה מועיל לי הידיעה שכבר היה להם חילוף בתוך הצבא, הרי סוף סוף אני לא יכול להתפלל ליציאה מהחדר.
אז מה קשה לך?
למה לא להכריע על אותו חם? מה לפי מה שהרב אומר זה להתפשוט?
שמה?
שכל עוד החולי או הצרה היא בתוך הסדר אז להתפלל, אם זה מחוץ לסדר אז לא להתפלל.
זה בדיוק מה שהוא אמר, הוא דקדק את זה בלשון חז"ל, שהם באו להגיד כל עוד שיש סיכוי שהתליין לא יוריד את החרב על הצוואר יש מקום שהרחמים יגברו, אבל אם הוא כבר הוריד את החרב אז זה גבר קטילה, כבר הוא כבר איש, הוא כבר טרפה.
לא, כי זה כשאני מתפלל על רפואה אני בעצם מתפלל שהתליין
יחשוף. במקרים כאלה כן, מותר לי להתפלל שיחשוף, והרופא הזה אומר לי, אני אומר לך שזה לא תפילת שווא, הוא אומר לי את זה יכול להיות כל יום ויום, הוא אומר אני קורא, הוא כל כך הוא אכפת לו מאותו, הם חברים, הוא אכפת לו מזה, מאותו חולה. הוא אומר, כל יום אני עובר על כל המאמרים רפואיים, אולי משהו יתחדש. הוא אומר, זה ממש דברים שכל יום מתחדשים. עולם שלם עובד על זה, חוקרים על זה כל הזמן, נסים לחשוף את את אותם דברים.
לא, אני שאלתי, למה הרב לא רוצה להכריע?
לכאורה כן, לכאורה אני לא רוצה שניקח את זה חס ושלום ונרחיב את זה שחלילה נתפלל על דברים שיש בהם מקום לתקווה. יש שלב מסוים שאדם עובר לקבל את הדין באהבה, כמו שאדם יש שלב שנקרא ניחום אבלים, יש גם שלב כזה. אנחנו לא באים להשתלט לקדוש ברוך הוא על העולם, יש דברים שמקבלים כבר את קבלת הדין באהבה שלא נדע, אבל יש גם שלב כזה.
להמשיך להתפלל ולא לברר אולי כבר עבר השלב הזה של להתפלל,
אתה לא חייב לדעת, אתה צריך להתפלל תמיד הכלל הוא והטוב בעיניך עשה. כל תפילה אנחנו אף פעם לא מתפללים כדי לשלוט על העולם, אנחנו מתפללים כדי להתעלות בו, ובסוף אנחנו תמיד מוסרים, בסוף התפילה זה סוד של מודים אנחנו לך, ועכשיו על חיינו המסורים בידיך. אתה אומר, והטוב בעיניך עשה, ואם טוב לו שיחלים, ואם טוב לו שיהיה אחרת. אנחנו אף פעם לא מנסים להזיז את העולם כרצוני. אז לכן אתה לא אמור לברר בדיוק מה המצב התקני של התיק הרפואי. אני מתפלל שהכי טוב, וכל אחד יודע שקידוש השם היא יותר גדול, שיהודי יאריך ימים ויחלים ממחלתו, והתיקון השלל לא יצטרך לעבור דרך כזה צער וחילול השם, שיהודי שרוי בכזה כאב. אז ודאי שהאידיאל הוא לדעת כולם שתהיה החלמה, אבל הטוב בעיניך עשה, רק הוא יודע איך הדברים יגיעו לתיקון הכי גדול.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.